ברשות מוריי ורבותיי, קהל קדוש, שם עליכם תחיו. אנחנו רוצים לכבד פה את הרב חמרה שהגיע אלינו מרחוק, מארגנטינה, מבונוס איירס, מלמד שם בקהילה, מחזיק קהילה חשובה שם, קהילת תלפיות, שהשם יברך אותו ואת כל הקהילה שלו, שיזכו לעלות כולם לירושלים עיר הקודש. אנחנו בשיעור היום נעסוק בדבר ש... באירוע שקרה בהר נוף, באירוע הדמים הכואב הזה שבו מחבלים נכנסו לבית כנסת והרגו שם 4 ופצעו יותר 10. בשאלות הלכתיות העולות מהעניין הזה, כמה שזה כואב, ובהשלכות המעשיות שיש לזה לכל אחד ואחד מאיתנו. אני רוצה להתחיל עם השוטר הדרוזי שנהרג, זיידן סייף, כמדומני שיש משה, בא להציל יחד עם עוד 2 שוטרים אחרים, וברוך השם הם זה, הצליחו להרוג את ה... את אותם חיות אדם, אותם מחבלים ארורים. ולמעשה אותו שוטר קיים מצווה חשובה של לא תעמוד על דם רעך. וזו מצווה חשובה ויש לה ערך עצום. וכל מי שעושה אותה מקומו גבוה מאוד, אני על זה נדבר עכשיו, וגם על הדברים המסתעפים מזה, מה זה מחייב אותנו גם כן. אז כולנו מכירים את המשנה בסנהדרין שאומרת שכשהיו מזהירים את העדים, היו אומרים להם כמה חשוב כל נפש של בן אדם. לפיכך נברא אדם יחידי. למה האדם הראשון נברא יחידי? אתם מכירים את המשנה מפורסמת, ללמדך שכל המאבד נפש אחד מישראל כאילו, מעלה לו וכתוב כאילו איבד עולם מלא. וכל מי שמקיים נפש אחת מישראל, מעלה עליו וכתוב כאילו קיים עולם מלא. זאת אומרת, כל נפש שמצילים אותה, זה כמו שמצילים עולם שלם. שהרי מאדם אחד נברא עולם שלם. אז העובדה שמאדם אחד נברא עולם שלם, זאת אומרת שבכל אחד עכשיו, אף על פי שעוד לא נברא ממנו עולם שלם, רואים אותו עם כל יוצא חלציו, כאילו יש פה עולם שלם. במסכת סנהדרין, הגמרא אומרת, מניין לא רואה את חברו שהוא טובע בנהר, או חיה גוררתו, או ליסטין באים עליו, שהוא חייב להצילו? זאת אומרת, זה לא חסידות. חייב. זה חובה. אומרת הגמרא שנאמר, לא תעמוד על דם רעך. מקשה הגמרא ואומרת, בשביל מה צריך פסוק מיוחד? למה התורה באה ואומרת לא תעמוד? הרי זה נלמד מחובת השבת אבדה. השבת אבדה, כל אחד יודע שאדם רואה שחברו איבד מטבע או ארנק. אתה חייב להשיב לו, נכון? והשב אותו לו. יש מצווה, נכון? אתה רואה את לא רק ארנק, אתה רואה גם את החמור שלו, מצווה ל... השב תשיבן, יש מצווה להשיב גם את החמור. אדם זכה בפיס והוא לא יודע. אתה צריך להשבת אבדה, תודיע לו שהוא זכה בפיס. כן? אדם הולך לאבד את גופו. נו מה, זה פחות? זה על אחת כמה וכמה. בשביל מה צריך מצווה של... שהתורה מצווה במיוחד ואומרת לא תעמוד על דם רעך, הרי אומרת הגמרא הזה, פשיטה מדין מצוות השבת אבדה. אומרת הגמרא, בלא תעמוד על דם רעך יש חיוב כפול ומכופל. בהשבת אבדה אתה הולך, ראית, קח אותה, תשיב אותה, כמו שאנחנו מכירים את ההלכה. אבל בלא תעמוד על דם רעך, לשון הגמרא, חזור על כל צדדים שלא יעבד דם רעך. זאת אומרת, מאמץ שאדם נדרש לעשות כדי להציל את חברו, הוא חזור על כל צדדים. זאת אומרת, תחפש כל דרך שהיא. באת מכאן ולא הצלחת, תחפש דרך אחרת. מפה ניסית ולהצליח את הטלפון שלך תפוס, תחפש פלאפון של מישהו אחר, תעשה כל השתדלות, אל תהיה ממש במדין ו... כן? ואהבת לך כמוך ועוד יותר. כך גם מה שאמרתי לכם, שמה שכתוב בגמרא נפסק בשולחן ערוך, מי שרואה את חברו טובע בים או לסתים באים עליו, או חיה רעה באה עליו, יכול להצילו הוא בעצמו, או שיזכור אחרים להצילו ולא יציל, או ששמע נוכרים או מוסרים מחשבים עליו רעה, או טומנים לו פח, ולא גילה אוזן חברו ועודיו, או שידע בנוכרי ובענה שהוא בא על חברו, ויכול לפייסו בגלל חברו ולהסיר מה שבליבו ולא לפייסו, כיוצא בדברים אלה, עובר הלא תעמוד על רעך, שולחן ערוך או שנשפט סימן תף כפיו, זאת אומרת, מצוות לא תעמוד על רעך, זה לא רק מצווה חסידות, אלא זאת מצווה ממשית. על זה, מביא הכסף משנה את הרמב״ם, בשאלות שהן שאלות שנדונו הרבה בשנים האחרונות, בעקבות מקרים כמו שפה, שיש פיגוע וחיילים נכנסים להציל, או שוטרים נכנסים להציל, או אזרחים נכנסים להציל, וכמו שקרה עכשיו, החייל הזה, זיידן סייף, נהרג, כן? אז הרבה פעמים דנו בשאלה אותי, גם כמו הסיפור המפורסם של רועי קליין ואחרים, שאנשים מסרו את נפשם להציל את חבריהם. אז על זה דנו השאלה, בשאלה שמביא הכסף משנה, שואל הכסף משנה, הוא לא קושב, הוא כותב, ושם הירושלמי כתוב, אפילו להכניס את עצמו בספק סכנה חייב. כך כתוב בירושלמי, וכך גם מביא הבית יוסף ודעת הירושלמי, שגם בספק סכנה אדם צריך להכניס את עצמו. זאת אומרת, כשאמרו, לך תציל מחיה רעה גוררתו, איך תציל אותה? בשלט רחוק? מטבע הדברים, אתה הולך להתמודד עם החיה הרעה שגוררתו, היא יכולה להתנפל עליך. ליסטים באים עליו. איך תלך אליו? זה בכפתור? עצם העובדה שאתה הולך להציל חבר מישהו שטובע בים, או שליסטים באים עליו, או שחיה רעה באה אליו, או שנוכרים תומנים לו פח, בכל המקרים האלה מדובר באיזשהו ספק סכנה, וזה מה שמביא הבית יוסף והכסף מישנה, שזה אותו, כן, בשם הירושלמי. מה המקור? המקור הוא בגמרא, שם במסכת תרומות, כתוב שם על אולה בר קושב, שהמלכות טבעה אותו, הלך וברח ללוד, ליד רבי ישוע בן לוי. באו הגויים, הקיפו את לוד, הקיפו את העיר לוד, אמרו להם, תמסרו בידינו את האדם הזה, אולה בר קושב. ואמרו, אם אתם לא מוסרים אותו, אנחנו מחריבים את כל לוד. את כל לוד אנחנו מחריבים אותו. טוב, באו לרבי יושע בן לוי, ואמרו לו, תשמע, כך וכך הסיפור. אמר להם, תמסרו אותו, תחזירו, תתנו אותו. הוא במילא אדם שחייב מיטה. תמסרו אותו. מסרו אותו, והגויים עזבו את העיר. מספר את הגמרא, אליהו הנביא היה רגיל להתגלות אליו, אל רבי יהושע בן לוי, ולא בא אליו יותר. הלך, צם, כמה צומות, התגלה עליו. אמר לו, רבי יהושע בן לוי, מה לא בסדר? מה לא עשיתי בסדר? כך כתוב במשנה. מה לא בסדר? מה? אמר לו, זה לא משנת חסידים. אתה מציל את עצמך ואתה הורג אותו? הוא לא אומר, זה לא ככה. זה לא משנה. והגמרא מביאה כמה דוגמאות. יש שם סיפור, רבי עמי, איצד בספספה, לא יודע איפה זה, ככה מביא ירושלמי סיפור, תפסו אותו ליסטים. אמרו לרבי יונתן, תשמע, הרב פלוני אלמוני, נצוד, נמצא באיזה מקום. אמר להם, תכנו תכריכים, אלה, הליסטים האלה, השודדים האלה, תגידו, המחבלים האלה לא, אלה רוצחים, לא ישחררו אותו. אמר לו ריש לקיש, מה זה ככה אתה? בוא נחפש דרך להוציא אותו. אמר, אני אכנס, הם יהרגו אותי. ריש לקיש היה מכיר את זה, הוא היה בעברו, היה ראש, בעצמו היה שודד, ראש כנופיה. מכיר, אמר, מה אני אעשה? אני אנצל את כישרונותיי, את קשריי. הלך אליהם, פייס אותם, שכנע אותם, שחררו את רבי עמי. אמרת הגמרא, כמו שאתם יודעים, גם הגדולי הרשעים רוצים ברכה. אמר להם, אתם רוצים אולי ברכה מרבי יוחנן? יש איזה רב גדול, מקובל גדול, אתן לכם ברכה. אתם רוצים? אמרו לו, מתח, למה לא? לקח ריש לקיש את השודדים לרבי יוחנן. רבי יוחנן רואה לפניו כנופיית רוצחים. מה יגיד להם? אמר להם, ריש לקיש, כבוד הרב, אולי תברך אותם. אמר להם, רבי יוחנן, מה שאתם תכננתם לעשות, יהיה רצון שיבוא עליכם. כולם מוחאים כפיים, מבסוטים. אומרת הגמרא, יצאו מהחדר של רבי יוחנן, כן? והולכים לאיזה, מתחילים בדרך, לא מתו אפי פירסירוס, לא יודע איפה זה, כנראה מקום, עד שהלכו, עד שהרגו את כולם. כאילו, הברכה של רבי יוחנן התקיימה בימים, אם לא. בכל מקרה, מה שרואים מהסיפור הזה, שריש לקיש סיכן את עצמו בשביל להציל את רבי עמי. זה המקור שממנו למד הכסף משנה, רבי יוסף קארו, זאת אומרת, וגם הוביל את זה גם בכסף משנה וגם הוביל את זה בבית יוסף, שגם כשאדם נכנס לספק סכנה, מותר לו להיכנס, כן, למקום הזה. על זה יש סיפור בגמרא. לא רק ספק סכנה, אלא סכנה ודאי. הרי יש סיפור שכולם מכירים אותו, שהגמרא אומרת, הרוגי מלכות אין כל בריאה יכולה לעמוד עם חיצתם. על מי מדובר? על פפוס וליאנוס. אומרת הגמרא, מה היה הסיפור? גם כן סיפור על לוד, ששם היה שם נרגע ביתו של המלך. ואמרו הנוכרים, היהודים הרגו אותה. וגזרו הגזרה הרומאים, אם לא תביאו את הרוצח, אנחנו מחריבים את כל העיר. הלכו פפוס וליאנוס, שהם לא הרגו אותה. הלכו למלך, אמרו לו, אנחנו הרגנו אותה. תהרוג אותנו, תציל את העיר. הרג אותם המלך לבדם. כך מביא רש"י מסכת תענית דף י"ח. זאת אומרת, הם מסרו את נפשם, מתו. מתו. נכון? וכדי להציל אחרים. קיימו את המצווה שלא תעמוד אדם רעך, אבל לא בספק סכנה, בוודאי סכנה. בוודאי סכנה. עליהם נאמר, אין כל בריאה יכולה לעמוד מצוותם. זאת אומרת, בשעה הגמרא, על מי הכוונה? אם על רבי עקיבא, שבחבריו שנהרגו על קדוש השם, ודאי אין כל בריאה יכולה לעמוד מצוותם. אלא על מי מדובר? על פפוס ולוליאנוס, אלה, שהם לא היו כמו רבי עקיבא צדיקים. ובלשונם, כשהם באים ואומרים לו לטוריאנוס, המושל הרומי, אמרו לו, דע לך, אנחנו חייבים מיתה לקדוש ברוך הוא בכל אוקיי, כי עשינו עבירות ויש לנו שק גדול על הכתף. כן? אבל דע לך, אם אתה לא תרוג אותנו, נתחייב מיתה במקום אחר. לא מדובר בצדיקים גמורים, גם השמות שלהם, שמות לא יהודים. מי אמר שם, מי הם? אולי בכלל לא יהודים. מי יודע אם היו יהודים או לא יהודים? לא יודעים מי הם היו. אפשר לומר כך, אפשר לומר אחרת. בכל מקרה אומרת הגמרא, הרוגים מלכות, אלה שמסרו נפשם להציל ממוות את חיי עם ישראל, אין כל בריאה יוכל לעמוד בחיצתם. וזה לא ספק סכנה, אלא ודאי סכנה. על זה מקשים קושיה. אתם מכירים את ההלכה שאומרת, חייך קודמים לחיי חברך. וזה הסיפור שמופע בגמרא במציאה. פורסם, שניים שהיו מלכים בדרך, וביד אחד מהם קיטון של מים. אם שותים שניהם, מתים. שותה אחד מהם, מגיע ליישוב. מה ההלכה? דרש בן פטורה ואומר, מוטב ישתו שניהם וימותו, ואל יראה אחד מהם במיטת חברו. עד שבא רבי עקיבא ואמר, וחי אחיך עמך, חייך קודמים לחיי חברך. על זה, מזה, לא על זה, מזה המקשים קושיה, איך היה מותר לפפוס וליאנוס ללכת להציל את כל אנשי לוד? חייך קודמים לחיי חברך? מה תגידו, זה עיר שלמה? שזה החשבון? אז בואו ניקח את הדוגמה של תמר ויהודה. שתמר אומרת, אני מוכנה להכנס לכבשן האש, כדי שיהודה לא יתבייש. את חייך קודמים לחיי חברך. או ריש לקיש, שהוא הולך להציל את רבי עמי. מה אתה הולך להציל את רבי עמי? חייך קודמים לחיי חברך? מה ההסבר? מה החילוק? מתי אתה אומר, לא תעמוד אדם רעך אפילו בספק סכנה? ומתי אתה אומר, חייך קודמים לחיי חברך? מתי זה ומתי זה? יש אומרים שכאשר מדובר במלחמה, זה משהו אחר. מלחמה, טבעה של מלחמה, שאחד מוסר נפשו למען חברו. בכל אירוע כזה, שבו יש מלחמה, אם לא היו אנשים שמסרו את נפשם, לא ינצחו. אין סיכוי. זה הטבעם של, זה הטבעה של מלחמה. כשאתה עומד מול אויבים, זה משהו, אבל כשאתה נמצא עם חברך במדבר, זה לא, זה שעדיין ימסור את נפשו, לא הועיל כלום, לא. כשיש מלחמה, כשהמלחמה על הציבור, כל עניין של מלחמה על הציבור הוא עניין של מסירות נפש. יש לזה הרבה דוגמאות, אתן לכם דוגמה, יש כמה דוגמאות על זה. הדוגמה הראשונה שכולכם מכירים זה שירת דבורה. מה קורה בשירת דבורה? שירת דבורה זה המלחמה שהייתה עם סיסרא. כולם מכירים שירת דבורה, נכון? בתוך שירת דבורה, יש לדבורה ביקורת. אומרת דבורה, למה ישבת בין המשפטיים? לשמוע שריקות עדרים. לפלגות ראובן גדולים חקרי לב. יש לה ביקורת על שבט ראובן. למה אתם לא באתם לעזור? כן? גלעד, בעבר עדן שכן. למה לא באתם לעזור? דן, למה יגור אוניות? אשר ישב לחוף ימים. איך אתם לא מגיעים לעזור? יש מלחמה עם סיסרא, אז מה אתם אומרים? אלה שבכפר תבור ילחמו וכל השאר ישבו לחוף ימים, לאוניות? למה? זה לא עובד ככה. אם אתם לא תעזרו, זה לא ילך, כן? זבולון, עם חרף נפשו למות, כך היא כותבת. אנחנו מכירים את שירת דבורה בעל פה. אבל יש שם איזה פסוק שכתוב, אור הוא מרוז, אמר מלאך השם. אור הוא ארור יושביה. למה? כי לא באו לעזרת השם, לעזרת השם בגיבורים. מי זה מרוז? הגמרא אומרת שני פירושים. מרוז, יש פירוש אחד אומר, כן? או שזה אדם חשוב אחד שיכול לעזור ולא בא לעזור, קראו לו מרוז. אומרת דבורה, בשם מלאך השם הוא מקולל. למה שהוא לא בא לעזור? אתם זוכרים את המלחמה? סיסרא יש לו 900 רכב ברזל. 900 רכב ברזל, רק לשם פרופורציה, למצרים היו 600 רכב ברזל. כדי להילחם, כל השבטים שהזכרתי לא רצו לבוא בכלל לעזור. הם אומרים, למה? לא מעניין אותם, לא קשור אלינו בכלל. לא קשור אלינו, הם לא באים לעזור. מה יכול אדם אחד לעזור? אומרת לו, הוא היה יכול לעזור, אבל לא בא, ארור. הוא וכל העיר שלו, אור הוא ארור יושבי המלאך מלאך השם. למה? כי לא באו לעזרת השם, לעזרת השם בגיבורים. דבורה אומרת, אתם לא באים לעזור רק לנו, תושבי תבור. אתם באים לעזור להשם. כי לא באו לעזרת השם. על זה אומר המדרש תנחומה, בשם רבי שמעון בר יוחאי, אמר רבי שמעון, אמר רבי מאיר, כל המברך את ישראל, כאילו מברך את השכינה. ואמר רבי שמעון בר יוחאי, כל העוזר את ישראל, כאילו עוזר את השכינה שנאמר, הנה הפסוק שאמרנו קודם, אור ארור יושבי, כי לא באו לעזרת השם, לעזרת השם בגיבורים. זאת אומרת, כאשר מישהו בא לעזור, השוטר הזה שהזכרנו אותו עכשיו, שנהרג, וגם אלה שברוך השם מצאו בחיים, הם באו לעזור לעזרת השם. אלא שבאו להציל את המתפלים ואת הכנסת, הם לא רק באו לעזור לפלוני ואלמוני, לרובן, לשימון, ללוי ויהודה, הם באו לעזרת השם בגיבורים. אז אם הם באים, אם אדם אומר, אני לא רוצה, מסוכן, אני שומר על עצמי, אור הוא ארור יושביה. ואדם בא לעזור, אין כל בריאה יוכל לעמוד בחיצתם. תראו את ההבדל. בין זה לבין זה. בין מי שעוזר למי שלא עוזר. תראו את ההבדל, שמיים וארץ. זה מסביר למה משה רבנו שבדרך כלל לא כועס. הוא לא כועס. משה רבנו גדול הנביאים. כשבאים בני גד ובני ראובן אומרים לו למשה, אנחנו רוצים להישאר בעבר הירדן המזרחי. הוא אומר לו, מה? אתם רוצים לשבור את לב האומה? לא מספיק מה שהיה בחטא המרגלים? לא, לא, אנחנו נלחם, אנחנו נחלץ לפני אחינו בני ישראל. עושה איתם משה רבנו תנאי, שעד היום נקרא תנאי, בכל היום, בכל הכתובות, בכל השטרות כתוב, תנאי בני גד ובני ראובן. מה זה תנאי בני גד ובני ראובן? משה עושה איתם תנאי כפול, יש בגמרא מסכת קידוש שמסבירה מה זה תנאי בני גד ובני ראובן. תנאי כפול, אין קודם ללאו, תנאי קודם למעשה, תנאי. התנאי הכי נעול, מה שנקרא. אי אפשר להתחמק ממנו. וכשרוצים לעשות תנאים, אומרים, אתה עושה תנאי? תנאי כמו תנאי בני גד ובני ראובן. כאילו תנאי נעול מכל הכיוונים. את התנאי הזה עושה משה רבנו בני גד ובני ראובן, אבל אם אתם לא יכולים להתחמק מהאחריות. הוא לא אמר מה, אנחנו כבר כבשנו את דבר הדין המזרחי. מה אתה מספר? שאנחנו מסכן את החיים שלנו? בשביל אחרים? אומר להם, כן. כמו שאומר הדבורה, כי לא באו לעזרת השם, אור אומר, ארור יושביה. ומצד שני, אלא שכן באו, אין כל בריאה יוכל לעמוד בחיצתם. שכל העוזרת ישראל, כעוזרת השכינה. ממש כך. זאת אומרת, שמה שאנחנו מכירים, מה שאנחנו רואים, שנאמר, חייך קודם לחיי חברך, זה על המקרה ההוא. וגם, אדם, גם אם הוא, כתוב שאדם, אדם, חייך קודמים, זה לא שאדם חייב לומר, חיי קודמים, אז אני לא, זה לא משנה, מהסיפור של אולה בר קושב, משמע שזה לא משנת חסידים, וכך באמת כתוב גם בהלכה. הרי אמרנו מקודם, שההלכה הזאת של, לא תעמוד על דם רעך, היא למעשה חלק ממצוות השבת אבדה. נכון? אז אני אקרא לכם את ההלכה שכותב השולחן ערוך בהלכות השבת אבדה. אומר השולחן ערוך כך. מי שעבדה לו האבדה, הוא פגע באבדתו ובאבדת חברו. יש שתי אבדות. אבדה שלו, אבדת חברו. אם יכול להחזיר את שתיהם, חייב להחזיר. ואם יכול להחזיר רק אחת מהם, אולי יכול את שתיהם. כנראה שזה משהו כבד. עבד לו משהו כבד, לחברו עבד משהו כבד, הוא יכול להרים אחד מהם, אולי יכול להרים את שניהם. מה שלא, אומרת ההלכה, אבדתו קודמת לעבדת חברו, אפילו לעבדת רבו, כדי להבשין אפס לא יהיה בך אביון, אתה הקודם. ואף על פי יכול לומר השולחן ערוך, יש לו לאדם להיכנס לפנים משורת הדין, מה שאמרנו משנת חסידות. ולא תגיד כבר לומר שלי קודם, למרות שככה הלכה אומרת. אל תגיד שלי קודם, אם לא בהפסד מוכח, ואם תמיד מדקדק, פורק ממנו עול גמילות חסדים, וסוף שיצטרך לבריאות, זה הכל לשון שולחן ערוך. והשולחן ערוך אומר, גם שאנחנו אומרים, עבדה שלך קודמת לעבדת חברך, ומזה הרי למדנו הלכות חיים, חייך קודם לחיי חברך, כן? חסידות, זה לא שאתה אומר אני קודם. ומי שקודם, אומר השולחן ערוך, כל הזמן הוא עושה את זה, כאילו יש לו שיטה, אני תמיד קודם. סוף אומר את השולחן ערוך, פורק ממנו על גמות חסדים, וסוף שיצריך לפני הבריאות. זאת אומרת, זה לא שיטה. זה לא דרך. לא מחייבים אותך, אבל דע לך, זה לא דרך. ההלכה אומרת, זה לא דרך. זאת אומרת, כאשר אנחנו רואים אדם שאומר, לא, לא חיי קודמים, אני רוצה לעזור. אני אגיד, רואי קליין כזה, שמסר את נפשו. אתה לא אומר, חייך הקודמים, טעית. לא ולא. חכמי נורים, משנת חסידות זה שאדם כן מוסר את נפשו, וכן כולנו באמת מרגישים בלב הערכה לחייל הזה, לזידן הזה שמסר את נפשו. כי אתה אומר, אם היה אומר, תארו לעצמכם, היה מגיע לשם, היה אומר, סכנה, יש פה מחבלים, חייך הקודמים, טוב, אני אלך לצד, אני אקרא למישהו אחר שיבוא. בינתיים יארגו עוד כמה. מה היינו אומרים עליו? זה בושה וחרפה. ככה שוטר מתנהג? ככה חייל מתנהג? זה לא דרך. למה? זה כי זה הגדרים שאמרנו כעת, כמה הדבר הזה הוא חשוב. עד כאן, חלק א', חלק ב', האם אדם צריך להכין את עצמו לקראת זה? יאמר אדם, טוב, השוטר, הוא באמת, יש לו נשק והוא זה. אני צריך להתאמץ להציל? האזרח פשוט. האם אני צריך לרכוש אקדח, גז מדמיע? האם אני צריך להתארגן לקראת זה? יש לך אחריות? אתה אומר, אם אני שם, שם, לא שם, לא שם. אז הדיון על זה נמצא ממש באחד המקומות הצמתים הכי מרכזיים בעם ישראל. זה במעבר בין מלכות שאול ומלכות דוד. אתם כולכם מכירים את הסיפור, אני רק אחזור עליו בקצרה. שאול, קראנו את זה בהפטרה של שבוע שעבר, בהפטרת מחר חודש, נכון? שם הסיפור, אתם זוכרים את הסיפור? איך הסיפור שם? נחזור במהירות. אומר דוד יונתן, תשמע, מחר, ראש חודש, יש ארוחה. כן? אני לא, דוד לא יהיה שם. למה דוד לא יהיה שם? כי שאול כמה פעמים ניסה לזרוק עליו חנית, נכון? כמה פעמים זה היה? 3 פעמים. ולא פגע בו. תמיד מתחמק. מה הסיפור הזה, החנית שהוא מתחמק? תכף נראה. נכון? דוד לא מגיע. יונתן מגיע. זה סעודה. אומר שם שאול, איפה דוד? אומר יונתן, הוא ביקש רשות ללכת לבית הוריו. שאול כועס, שוב לוקח את החנית, זורק אותה על יונתן. שוב לא פוגע. למה זה חשוב כל כך? בינתיים דוד ויונתן עושים ביניהם הסכם. מה ההסכם שהם עושים ביניהם? אתם זוכרים, קראנו זה השבת. אומר יונתן, תראה, אני אירח חיצים. אני אירח חיצים. אם אני פוגע, הכל בסדר. אם אני לא פוגע, תברח. ואתם מכירים את הסיפור. מה זה חיצים האלה? חנית, פוגע, לא פוגע? מה? כל זה מופיע בקינה של דוד. כששאול מת בגלבוע, נכון? אז מה דוד אומר? איך הלשון שם, אתם זוכרים? ויקונן דוד את הקינה הזאת על שאול ויונתן בנו. ויאמר, ללמד בני יהודה קשת, הנה היא כתובה על ספר הישר. מסבירה הגמרא, מה זה? זה הקינה? זה לא הקינה. איפה הקינה מתחילה? הקינה מתחילה בפסוק הבא. הצבי ישראל על במותיך החלל, אבל המשפט הראשון של דוד המלך. לפני שהוא אומר, הצבי ישראל במותיך החלל, מה אומר? והוא אומר, ללמד בני יהודה קשת. הלא כתובה ספר הישר. אומר שמרה שירדה כל המפרשים, דוד אומר, ממה זה בא כל התקלה הזאת? למה שאול מת ושלושת מניו מתים? ולמה כל הישראל בורחים? ולמה פלישתים מנצחים? כי אנחנו לא מלמדים את בני יהודה קשת. אומרת הגמרא קשת, בשונה מחרב, זה מלחמה שצריכה לימוד. למה אם אדם לא דורך טוב את הקשת, לפגוע זה צריך ממש אימון, אומרת הגמרא, הגמרא אומרת, על זה מסכת עבודה זרה, קשת, זאת מלחמה שצריכה לימוד. שאול אומר, אני לא מלמד את העם. מלחמה. כשבא נחש העמוני ואומר לתושבי יבש גלעד, תנקרו את כל העין ימין שלכם, כדי לעשות חרפה לעם ישראל, אומר שאול, מה? פר האדם, חצוף, והי חרפו מאוד, לוקח צמד בקר, מנתח אותו, שולח אותו בכל ישראל, אומר, מי שלא בא למלחמה, ככה אני אעשה לבקר שלו. כל עם ישראל נבעל, כולם באים, 330 אלף איש, שלושה ראשים, עולים על יבש גלעד, והוא בורח, לא נשאר שם שניים יחד. זה גיוס חירום, צו 8, נכון? אבל זה גיוס בלי הכנה. כך שאול פועל. אומר, יש זה, אני קורא לכולם. פעם באים, פעם לא באים. באחד הקרבות, נשאר עם 600 איש. אומר לו דוד, ככה לא בונים ממלכה. כך לא בונים ממלכה. צריך ללמד את בני יהודה קשת. איך דוד אומר בקינה שלו? יש פסוק, הוא אומר שמה. מפני חרב שאול, מדם חללים, מחיל הגיבורים, קשת יונתן לנסוג אחור, וחרב שאול תשוב רקם. תשימו לב להבדל. לשאול יש חרב. ויונתן מה יש? קשת. יונתן מבין שבשביל לנצח צריך לאמן אנשים. קשת אומרת הגמרא, זה מלחמה, צריכה לימוד. הלא כתובה הספר הישר, אומרת הגמרא, מה הפירוש? זה דבר שכתוב בספר הישר. צריך להזכיר שבזמן שאול כתוב מפורש, לא היה נשק לעם ישראל. איך הפסוק אומר? ולא נמצא חרב החנית ביד כל העם אשר את שאול ואת יונתן, רק לשאול ויונתן בנו. אז איך הם נלחמים? איך הם נלחמים? באבנים. יש לשבט בנימין, 600 איש, איתר יד ימינו, קולע באבן לסערה ולא יחתי. אבל אומר דוד, מזה לא בנים צבא, אתה צריך לאמן אותם מראש, להכין אותם, להכיל כלי נשק. אתה לא יכול להישאר מצב שרק לי ואיך יש, סומכים על הנס. ולכן, המשפט הראשון שאומר דוד המלך, ללמד את בני יהודה קשת. אומרים לו, מי המלך שזה נכון? אולי זה טעות. נפה, מאיפה אתה? מי אמר? אולי אמר, נקים פה את ספרטה עכשיו. כולם מתאמנים, כל יש צבא, מדינה של מלחמה. אומר, הלא היא כתובה על ספר הישר. הגמרא אומרת, מה זה כתובה על ספר הישר? אמר רבי חייא בר אבא, אמר רבי יוחנן, זה ספר אברהם, יצחק ויעקב שנקראים ישרים. ומניין שאברהם, יצחק ויעקב נקראים ישרים, זה גמרא שאתם מכירים אותה. אומרת הגמרא, זה לומדים את זה ממי? מבלעם. שנאמר, שבלעם אומר, תמות נפשי מות ישרים, ותהיה אחר איתי כמוהו. אומרת הגמרא, מי זה הישרים שכל כך בלעם משתוקק למות כמותם? לא פחות ולא יותר, אברהם, יצחק ויעקב. שהם נקראים ישרים. טוב, איפה כתוב בספר הישרים, דיינו, איפה כתוב בספר בראשית, שצריכים ללמד את בני יהודה קשת? אומרת הגמרא, מאיפה לומדים את זה? איך דוד לומד מספר הישרים, מאברהם, יצחק ויעקב, איך הוא לומד מהם, שצריכים להכין את העם למלחמה בקשת, שזה מלחמה צריכה לימוד? אומרת הגמרא, שכתוב יהודה, אתה יודוך אחיך, ידך בעורף אויביך. אומרת הגמרא, איזה מלחמה שצריך יד כנגד עורף? הווה אומר, זה קשת. איך אדם יורה בקשת? אתם לא יודעים, גם אני לא יודע. אבל בשביל השיעור הזה למדתי. כן? היורה בקשת, שם את הקשת מול הראש שלו. כאילו, כך הוא מכוון. דיינו מול העורף, היד מול העורף. חרב היא לא מול העורף, חרב היא בגובה המותן, נכון? אבל קשת, אם אתה רוצה לפגוע, אתה חייב לשים את היד מול העורף, ככה, ידך בעורף אויביך. ואז אתה פוגע. מכאן למד דוד שעם ישראל צריך להיות מומחה במה? מומחה בקשת, שזו מלחמה צריכה לימוד. רבי אלעזר אומר, ספר הישר שממנו דוד למד שצריכים להתכונן למלחמה, ולא רק למצוא איזה אבן שיש לך מהנמצא ביד. מאיפה לומד את זה? הספר הזה משנה תורה. למה זה נקרא ספר הישר? כי בספר הזה כתוב כמה וכמה פעמים ועשית הישר והטוב. כן? מאיפה... אוקיי, זה למדנו ספר... אז רבי אלעזר אומר, ספר הישר זה ספר הדברים. איפה כתוב בספר הדברים שצריכים ללמוד קשת? איך דוד לומד ממנו שצריכים להכין את עם ישראל למלחמה בחץ וקשת? שכתוב, ידיו רב לו, ועזר מצריו תהיה. כן? איזה מלחמה שצריכה שתי ידיים, אומרת הגמרא, זה קשת. חרב צריכה רק יד אחת. הנה מצא רמז בספר דברים. האמת היא שאם תסתכלו, כל הברכות, או לא כל, רוב הברכות של משה רבנו לעם ישראל בזאת הברכה, הן קשורות למלחמה. כולם קשורות למלחמה. למשל, ראובן, יחי ראובן באלימות ואי מיטב מספר. יהודה, אמרנו, נכון? לוי מחץ מותניים כמיו ומסנאיו מן יקומון. נכון? יוסף, בכור שורו אדר לו וקרני ראם קרניו, בהם עמים ינגח יחדיו אפסי ארץ, והם ריבות לפעמים ולפעמים מנשה. גד, מה? אתם זוכרים? כלבי שכן וטרף זואף קודקוד. דן גור היה זנק מן הבשן. נפתלי שיבה רצון, ים ודרום ירשה. אשר היה, מי זה היה אשר? המגבניקים היו אז מאשר. איך יודעים שהם היו מאשר? מה זה מגב? מגב זה משמר הגבול, נכון? כתוב על הפסוק, ברזל ונחושת מן עליך. מה זה מן עליך, אומר רש"י? אלה שנועלים את הגבולות. מה זה? משמר הגבול. הם סוגרים את הגבולות חזק. זה ברזל ונחושת מן עליך, זה אשר, כן? עליו כתוב, ויגרש מפניך אויב, ויאמר השמד. ולכלל ישראל הוא אומר, אשריך ישראל, מי כמוך, עם נושע בהשם. מגן עזריך ואשר חרב גאוותיך וכחשו אויביך לך, ואטל במותמו, תדרוך. כמעט כל הברכות של משה רבנו הם בהקשר למלחמה. וממנו למד דוד המלך, שלא כמו ששאול אמר, באה המלחמה, נעשה צו 8. לא, תתארגן. תאכין לך צבא מסודר. זה המשפט הראשון של דוד. וזה, אנחנו מבינים עכשיו למה דוד ויונתן הלכו ביחד. כי גם יונתן עושה אותו דבר. אבל רק יונתן. שאול לא. שאול לא רק שהוא הולך רק עם חרב, כשהוא מנסה להטיל חנית, שזה קצת כמו... קצת כמו חץ וקשת, הוא תמיד לא פוגע. למה הוא לא פוגע? כי זה צריך אימון. זה צריך אימון. אז לא לחינם כל פעם שהוא מנסה לפגוע בדוד וביונתן הוא לא פוגע. כי דוד, איך הוא מצליח את גוליית? בדיוק בנקודה הזאת. ביכולת לפגוע. במה כוחו של יונתן? ביכולת לפגוע. כשיונתן לא פוגע, הוא אומר לו, דוד, תשמע, יש פה מחלוקת בין בית שאול לבין בית דוד. זה הסימן שלו. זה לא סימן, זה סימן מהותי. העובדה שיונתן לא פוגע, זה בא לומר לו, אנחנו בית שאול, עוד לא הגענו למקום הזה. אתה תעשה את זה. ולכן המשפט הראשון שלו, ללמד בני יהודה קשת, הלוי כתובה הספר הישר. פירוש שלישי יש, וכל הפירושים האלה, מוריי ורבותיי, הם פירושים שבסופו של דבר, יש לזה חובה מעשית. זאת אומרת, מה אנחנו באים לומר כאן עכשיו? אדם לא יכול לבוא ולומר, טוב, אם יבוא מחבל, אני אתפוס סטנדר, אזרוק עליו. לא חביב, תתארגן מראש. לך תוציא רישיון, תקנה נשק, תעשה מטווח, תדע לפגוע. זאת מלחמה שצריכה לימוד. ככה הגמרא אומרת. הנה נקרא לכם את הגמרא. רב שמואל בר נחמני אומר, המקור שממנו דוד המלך למד שצריך ללמד בני יהודה קשת, שזה מלחמה צריכה לימוד, זה מספר שופטים. מקשה הגמרא ואומרת, מילא ספר בראשית, ספר ישר, האבות נקראים ישרים. הבנתי. ספר דברים, ספר ישר, כתוב בו עשית ישר והטוב. למה ספר שופטים נקרא ספר הישר? תקשיבו לסיבה שהוא אומר מבהילה. אומר למה? כתוב בימים ההם, אין מלך בישראל, ואיש הישר בעיניו יעשה. הפוך, אה? עד עכשיו דיברנו ישר מחמת החיוב, פתאום ישר בעיניו זה מחמת השלילה. כן? איך הוא למד מספר הזה שצריכים... צריכים להכין מלחמה, כן? שנכתיב למען דעת דורות בני ישראל, ללמדה מלחמה. אומרת הגמרא, איזה מלחמה שצריכה לימוד? איזה מלחמה? הווה אומר, זה קשת. קשת זה מלחמה שצריכה לימוד. מכאן הגמרא למדה. אבל אני זוכר שכשלמדתי את הגמרא הזאת, הרבה זמן חיפשתי תשובה. להבין, מה פתאום? יש לך מקור מספר בראשית, מצוין. אברהם אבינו, ברכות יעקב. יש לך מקור מספר דברים, מברכות משה. מה אתה צריך יותר מזה? אברהם, בסדר. משה, מצוין. אתה הולך להביא מקור מדור שלא היה בסדר, אולי גם זה מסו... אם אתה מביא משם מקור, אולי גם זה מסו טעות. אתה מביא דור, הוכחה מדור שטעה? לכאורה, הם טועים, אז מה אתה מביא הוכחה מדור שטעה? הרבה ניסיתי להבין את הגמרא הזאת והגעתי למסקנה שאולי הגמרא פה באה ללמוד אותנו שלא יבוא אדם ויגיד, טוב, בדור ההוא שהיו צדיקים גמורים, בסדר, היה עניין לצאת המלחמה. אבל בדורנו, דור יתום כזה, מה? לא נצא למלחמה. בדור ההוא היה, נו, רבי עקיבא, היה אברהם אבינו, אז כי השם, מתקיים בנו, כי השם אלוהיך מתחת לקרב מחניך. אז באמת יש עניין, בסדר, אבל בדור כזה שהשם ירחם, יש אנשים שאולי לא במדרגה הראויה, אז באמת אולי אין מצווה להילחם. על זה בא הפסוק ואומר, אפילו בדור של שפוט השופטים, שהיה דור ששופט של שופטיו, שהיה דור שהיה בו הרבה קלקולים, משם למד דוד המלך ואומר, ללמד בני יהודה קשת, הלא היא כתובה על ספר הישר. זה חידוש גדול, שאפילו בדור כזה יש חידוש, ובאמת, זה פסוק מפורש בתורה. אל תאמר בלבבך, כשאדם רואה את האויבים מולו, אז הוא מפחד, הוא אומר, איך הפסוק אומר, נקרא לכם אותו, כי תאמר בלבבך, רבים הגויים האלה ממני, איך אוכל אורי שם, אומר הפסוק, לא תירא מהם. זכור, תזכור את אשר עשה, השם לקח על הפרעה לכל מצרים. תגיד, בסדר, אז היה משה רבנו, אני לא בטוח של משה רבנו. שם השם עשה ניסים גדולים, שם הקדוש ברוך הוא עשה נס לפרעה למשה רבנו, היה יהושע בן נון, היה שירת שכינה, היה אהרון, היה כרובים, היה לוחות. שם, בדורנו לא. אמרתי, לא. אל תגיד דבר כזה. לא תראה מהם. זכור, תזכור את אשר עשה השם לפרעה לכל מצרים. כן יעשה השם לכל העמים אשר יתרם לפניהם. לכן, אותו חכם, רב שמואל בר נחמני אומר, המקור של דוד לא היה דווקא בדורות של הצדיקים הגדולים, אלא הפוך, בדורות של הפחות צדיקים, שפוט השופטים. משם הוא למד, לבוא ואמר, אם שם לימדו בני יהודה קשת, אז גם בדורנו. אפילו יגידו על דוד, עכשיו למה דוד צריך הוכחות? כי כשדוד בא, דוד בא לעם ישראל ואומר להם, צריכים להתארגן, לשנות את התארגנות, אומר לו, מי אמר לך? אולי אתה טועה. הולך דוד ומביא הוכחה גם מפה וגם מפה וגם מפה, ואז הוא הופך את העם. ואז הוא הופך את העם ובאמת הוא מנצח. כי הפלישתים לא בא לנצח אותם. הפלישתים... אם אתה מתארגן, אתה מנצח אותם. אתה לא מתארגן, הם מנצחים אותך. וזה החידוש של דוד המלך, ועליו הוא מבסס את הממלכה שלו. ומכאן, גם לעצמנו, לבוא לומר, גם אנחנו לא יכולים להגיד, תיקח אחריות, תתארגן, תעשה מה שתכל לעשות. יש על זה מקור מעניין, אנחנו כולנו מכירים את זה. אתם, אחרי שהבנו את ההבדל בין חרב לקשת, נכון? הבנו את ההבדל. חרב לא צריכה הכנה, קשת צריכה הכנה. אז איך אומר, אתם מכירים איך שיעקב אומר? יעקב אומר על שכם, ואני נתתי לך שכם אחד על אחיך, אשר לקחתי מיד האמורי בחרבי ובקשתי. מה זה בחרבי ובקשתי? מה זה? אז כולם אומרים שאתי ובאותי. מאיפה נודעים את זה? זה התרגום, נכון? המקור של התרגום מאיפה הוא? התרגום לוקח את זה מהגמרא. זה גמרא. אומרת הגמרא, וכי בחרבו וקשתו לקח, והלא כבר נאמר, כי לא בקשתי אבטח, וחרבי לא תושייני. אלא אומרת הגמרא בבטרה, חרבי זו תפילה, קשתי זו בקשה. אז מה הפירוש של הגמרא? מה הגמרא רוצה לומר? שבאמת דוד, שיעקב, נלחם או לא נלחם? האם הפירוש בצלותי ובאותי, הוא בא לומר, הוא לא נלחם, הוא רק התפלל? או שהפירוש בא לומר, הוא גם נלחם וגם התפלל? איך אנחנו יכולים לדעת? רש"י מביא את שני הפירושים. רש"י לא מביא את זה ב-או-או. רש"י מביא את שני הפירושים. פירוש אחד אומר רש"י, כשהרגו שמעון ולוי את אנשי שכם, נתכנסו כל סביבותיהם להזדבק להם, וחגר יעקב כלי המלחמה נגדם. זאת אומרת, הוא נלחם בפועל, כן? פירוש, באותו פסוק, אומר רש"י, בחרבי ובקשתי, בחוכמתו ובתפילתו. זאת אומרת, רש"י לא רואה את שני הפירושים כסותרים. אותו דבר הרמב"ן, מביא את המדרש, מדרש רבא שאומר, שמה זה בחרבי ובקשתי? כשבאו כל הסביבותיהם של שכם, להילחם עם בני יעקב, עמד יעקב עם חרבו וקשתו, ונלחם, וגם התפלל. הוא אומר על זה השלה, והנה מצאנו במלחמת יעקב עם האמורים, כתיב הפסוק הזה, אשר לקחתי מיד האמורי בחרבי וקשתי, אומר, זה מלחמה כפשוטה, וגם כבשו בתפילה. וכמו שתרגם מונקלוס בחרבי וקשתי, בצלותי ובבאותי. כי כן דרך יעקב וכל המלחמות. למלחמה, לדורון ולתפילה. יעקב, זה דרכו. מצד אחד, כשבאים לפגוש את עשיו, הוא מחביא אצל כולם נשק מתחת לבגדים. כך רש"י מסביר. כך גם מביא הרמב"ן שמה. הוא מכביל נשק מתחת לגבדים. הוא מתארגן למלחמה. מצד שני, הוא מתפלל. מצד שלישי, הופלח דורון. אז אומר השלה הקדוש, למה רש"י מביא שני הפירושים? כי לא פירוש, זה לא פירוש סותר. זה וזה. זה וזה. אומר רבנו בכי על התורה, שהסיפור הזה של יעקב אבינו הוא מעשה אבות סימן לבנים. לומר כי ארץ כנען לא תיכבש לפניהם אלא בחרב וקשת. ורמז למה שאמר הכתוב, לא הייתה עיר אשר השלימה עם בני ישראל בלתי אחיווי יושבי הגבעון. את הכל לקחו במלחמה. כי מעת השם הייתה לחזק את ליבם לקראת המלחמה את ישראל למען אחימם. אומר רבנו בכי, בפועל, כשבא יהושע בן נון לכבוש את ארץ ישראל, הם לא עשו איתו שלום, הם נלחמו איתו, כמו בדורנו. נלחמו איתו, נכון? אומר, זה מאיפה למדנו? ומעשה אבות סימן לבנים. כמו שיעקב נאלץ לחגור את כלי מלחמתו, ולעמוד עם החץ וקשת ולהילחם. להילחם, אותו דבר אומר, מעשה אבות סימן לבנים. וצריך לדעת באמת, אנחנו דיברנו היום הרבה על קשת. קשת זה דבר שצריך המון כוח. קשת זה לא מה שאתם חושבים, מתחים כזה קפיץ. זה צריך לדרוך קשת. מה זה לדרוך? צריך למתוח אותה עם הרגל. זה קשה למתוח אותה. זה קשה למתוח אותה, כי אם רוצים שהחץ יעוף רחוק וגם יפגע, וגם כשיפגע יעשה את פעולתו, זה צריך להיות בכוח רב. בכוח רב. יעקב היה חזק. כתוב על יעקב שהוא הסיר את האבן מעל פי הבאר שבו הפרשה. כתוב איך היה מסיר אותה, כי מי שגולל פקק מעל פי צלוחית. נכון? כך הוא מוציא את האבן מעל פי הבאר, להודיע שכוחו גדול. יש לו כוח גדול. מי שיש לו כוח גדול יכול בחרבו וקשתו להקות את אותם אויבים שבאו להילחם עם בני יעקב. על זה דוד אומר, אשר לקחתי מיד האמורי בחרבי ובקשתי. בדקות שנשארו לנו קצת, שוב אנחנו עוסקים באותו אירוע, אותו פיגוע שהיה בארנוף. לצערנו זה לא פיגוע יחיד, ועברנו כמה וכמה כאלה, ודיברנו בתחילה על הערך המסירות נפש של אותם השוטרים שבאו להציל אגם שהם סיכנו את חייהם, ואחד מהם אפילו מסר את נפשו, החייל הדרוזי, זיידן. כמה ערכם של אנשים שמוסרים נפש להציל חיים, כתוב כל המציל נפש אחת מישראל, כאילו להציל עולם מלא. וכתוב שכל העוזר את ישראל כאילו עוזר את השכינה. ומעלתו גבוהה מאוד, ומאידך מי שמתחמק מאחריות, אומר, לא, לא אכפת לי. ראינו מה שאמרה דבורה, אורו ארור יושביה, כי לא באו לעזרת השם בגיבורים. זה צד אחד. צד שני, ראינו אצל דוד המלך, שכל מה שדוד מבסס את מלכותו, זה דווקא לא רק לבוא לומר, אם יקרה, אז אני כבר, אלא להתכונן מראש. זה, הוא ללמד בני יהודה קשת, שזה הגמרא אומרת שזה מלחמה צריכה לימוד, ולמד את זה, גם למד את זה מאברהם, מהאבות, גם ממשה, וגם מהדור של כיבוש הארץ. יש עוד נקודה שצריך לדעת, שיש מצווה מיוחדת, מצווה לא לפחד. הזכרנו אותה מקודם, מה שכתוב, לא תירא מהם. אומר על זה הרמב״ם, יקרא לכם את לשונו. הרי אותם אנשים שנכנסו שם להציל את האנשים, היו צריכים הרבה אומץ, זה לא פשוט. כן, היו צריכים הרבה אומץ. אומר הרמב״ם, המצווה הנונחת בספר המצוות, מצוות לא תעשה, שהזהירנו מלירוא מן הכופרים בעת המלחמה, ושלא נברח מהם. אבל חובה עלינו להתגבר ולעמוד ולהתחזק כנגד העם האחר. וכל מי שיסוג אחור ויברח, כבר עבר על לא תעשה. והוא אמרו יתעלה, לא תערוץ מפניהם. זאת אומרת, כאשר אדם נמצא במצב כמו המצב שהזכרנו עכשיו, אם הוא בורח, הוא עובר על איסור תורה. לא תערוץ מפניהם. מה הוא צריך לעשות? להילחם בהם. אומר אם צינית. כשאתה מתגבר ונלחם, בזה אפשר לקיים אמונת האמת. ככה רבא אומר, מה דע לך שזה לא... כשעם ישראל מנצח, מה אומרים בעולם? השם ניצח. כשחילול עם ישראל נכשל, זה כביכול חי שלום חילול השם. ממש כמו שהזכרנו בשירת דבורה. שמנצחים באו לעזרת השם. כשנכשלים, חשלום זה חילול השם. אומר הרמב״ם, אם אדם בורח, הוא עושה חילול השם. וכשהוא מתגבר בלשונו מתגבר ועומד ומתחזק, הוא עושה קידוש השם. לצורך זה אנחנו מביאים את הכהן הגדול במלחמה. כשהכהן הגדול יבוא ויחזק את העם, תתחזקו. כי צריך להתחזק, זה לא פשוט. אדם רואה חרב, שלופה, רואה צחצוחי חרבות, רואה קלגסים, נבהל. היו מביאים כהן גדול במיוחד שיחזק את רוח העם. וצריך לדעת שהחיזוק זה לא רק במלחמה. לא רק בעת מלחמה יש חיזוק. טוב, מלחמה, בסדר, אין ברירה. אפילו בעת שלום. איך יודעים את זה? כיוון שבספר דברים, הקדוש ברוך הוא אומר למשה לחזק את עם ישראל, הוא אומר להם את זה בקדש ברנע. תזכרו, קדש ברנע עוד לא הייתה שום מלחמה. מתי הייתה מלחמה? המלחמה הייתה כאשר נכנסו לארץ, מקיפים את כל אדום, יורדים עד אילת, עקבה, מקיפים את כל אדום, ונכנסים בערך מאזור מחולה, משהו באזור הזה, ומגיעים ליריחו, כן? אף על פי כן, עוד הרבה הרבה לפני, אומר השם משה ליהושע, עיניך הרואות את כל אשר עשה השם אלוהיכם לשני המלכים האלה, לא, סליחה, זה בקדש ברנע, שם המזהירים אותנו תירא מהם. וכשמשה מצווה את יהושע אחרי סיחון ואוג, הוא אומר להם, כן יעשה לכל אחות שאתה עובר שם, לא תיראום, כי השם אלוהיכם הוא הנלחם לכם. עוד לא עברו את הירדן, הם עוד לא נמצאים במלחמה, הם עוד לא נמצאים עם החיילים בשדה הקרב, זה, כבר, זה זמן רב לפני המלחמה, אף על פי כן כבר השם מצווה את משה, ומשה מצווה את יהושע לא לפחד. למצווה מיוחדת יש לא לפחד. יש מצווה מיוחדת לא לפחד. ויש מצווה מיוחדת גם לא לסמוך על הנס. כתוב בהלכה שאחד מעשרה ניסים שנעשו בבית המקדש, אני זוכר שמוראה בעלה ושלום לימד אותנו את זה. הסיפור, אני אספר לכם מה היה. יש לנו עוד 2.5 דקות, אני אספר לכם. פעם יצאנו בכנסת מעשה ניסים, שבת. ו... יצאנו שם, ליל שבת היה, חזרנו הביתה, בדרך, על הכביש שם ברחוב הרצל, איפה שהיום גשר המתרים, היה שם נחש מסתובב, היה שם אז שדות, היה שם נחש מסתובב. מישהו בא, מי המתפללים, לקח מקל, דפק בורף לנחש והרג אותו. ואז, כמו שהרב תמיד היה עושה, כל אירוע שהיינו רואים היה בשבילו הזדמנות ללמד הלכה. אומר, מה לדעתכם? היה מותר להרוג את הנחש בשבת? אסור להרוג אותו בשבת. זה מותר, זה אסור, זה סכנה, זה סכנה. כן, זה הלכה שצריך לדון בה. ובדרך חזרה אומר, אתם יודעים, כתוב, אחד מעשרה ניסים שהיה בירושלים, שלא יקיש נחש בירושלים, מעולם. אז הוא אומר, רגע, אז לכאורה, למה להרוג אותו? יש הבטחה, נכון? שנחש לא מקיש בירושלים. אז נשחק איתו. מותר או אסור? מה? שלא יזיק את האמר. אז הוא אמר, כתוב, הגמרא אומרת, שמעולם לא ראה כהן גדול קרב ביום הכיפורים, נכון? אף על פי כן, כולנו מכירים את ההלכה, שלא יתנו לו לישון, היו עושים לו כל הזמן, בעצם בצרדה, לא נתנו לו לישון, נכון? מספרו לנו סיפורים, קוראים לפני בספר דניאל. למה אתה מתאמץ כל כך? אם משך אחד מעשרה ניסים שכהן גדול אף פעם לא ראה קרב ביום הכיפורים, שמה אתה מתאמץ? אתה לא לישון, מסכן, עייף, יש לו מחר יום עבודה. אלא מה אתה אומר? לא סומכים על הנס, נכון? אין סומכים על הנס. אתה אומר, הכל טוב ויפה, לא סומכים על הנס. אתה צריך להתאמץ. זאת אומרת, אותו דבר בנחשים. למרות שלא הקיש נחש, אתה לא מרזים ככה טוב, אני לטף אותו. לא סומכים על הנס. נכון, אתה תתאמץ, אתה תעשה את שלך, והקדוש ברוך הוא יעשה את שלו. אנחנו למדנו את ההלכות האלה, הרב תמיד היה אומר, לימוד ההלכות, זה עצמו עושה את הפעולה. אנחנו פה לומדים את ההלכה של, שהקדוש ברוך הוא אומר, לא תיראום כי השם אלוהיכם, הוא הנלחם לכם. אנחנו עושים את ההשתדלות שלנו. אנחנו פונים לקדוש ברוך הוא, לריבונו של עולם, כתבת בתורתך, השם אלוהיכם הוא הנלחם לכם. ברוך השם, ראינו מאז קום המדינה ועד היום ניסים גמורים. ניסים גמורים, איך אתה שומר עלינו. מבקשים ממך, ריבונו של עולם, שהניסים יהיו לגמרי, שלא יראו ולא ישחיתו בכל הר קודשי. הם חושבים על עם ישראל רע. הקדוש ברוך הוא יפר את עצתם ויקלקל את מחשבתם. חרבם תבוא בליבם, וקשתם תישברנה, ולא תעשני ידיהם תושייה, וישראל עושה חיל, וכן יהי רצון ונאמר אמן. רבי חנניה בן הקשה אומר, רצה הקדוש ברוך הוא זכות ישראל, לפיכך חרבה להם תורה ממשלות שנאמר, אדוני חפץ למען צדקו יגדיל תורה ויאדיר.